אוקיי, אז השיעור הזה זה שיעור שנתתי קצת מזה כשהם ביקשו ממני להעביר דרשה של רבע שעה בליל השביעי של פסח. בעיקרון השיעור בא ככה, עכשיו אני כבר 3-4 שנים לומד עם מאיר, הבן הגדול שלי, שהוא עכשיו הוא בן 9, אני לומד איתו תנ"ך, ועכשיו אנחנו מגיעים לסוף, עוד שבועיים שלוש, והשארנו את ספר איוב לסוף, כי זה די מסובך לכולם, ועם ילד שממש היום הולדת היה לפני שבועיים, אז עכשיו הוא ממש 9. אז איוב זה די קשה כשלומדים איתו, ואני בזמן שלי לומד בצד, אני לומד מדרש רבה, אני למדתי אחרי בבלי, אז למדתי ירושלמי עם כל הסגרים בקורונה, ואז המשכתי למדרש. אז עכשיו אני באמצע מסע של לימוד המדרש מההתחלה עד הסוף. אז אני חושב גם על איוב וגם על המדרש, ויש מדרש מדהים שאני רוצה ללמוד ביחד, על כמו שקראתי לזה, איוב במצרים. אז למרות שזה לא פסח, הרעיונות שנמצא פה נדמה לי שהם די חשובים, וגם זה פתח לעולם המדרש. אז לפני שנגיע לאיוב, אז קצת רקע. אז כמו שיודעים, בחג הסוכות אנחנו אומרים הלל, הלל שלם, בכל יום מהסוכות. בפסח זה לא נכון. בפסח ביום הראשון, או בחוץ לארץ בשני הימים הראשונים, אז אנחנו אומרים הלל שלם, אבל אחרי היום הראשון, או היומיים הראשונים, אז אנחנו אומרים חצי הלל כמו שאומרים בראש חודש. ומבחינה הלכתית, חצי הלל זה לא הלל, זה מנהג, אבל זה לא ההלכה העיקרית של ההלל. אז למה לא קוראים את הלל שלם בשער פסח? זה חג בסופו של דבר. אבל אז הגמרא שואלת את זה במקור ראשון, וגמרא בערכין. Is it better for me to share the מקור on the screen? Or do you want to look on your own? מה שבא לכם? לא... Okay, אז אני אשאר את זה כדי שאני יכול לראות את כולם. אז הגמרא בערכין כותבת ככה, דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק, 18 ימים שהיחיד גומר בהן את ההלל. יש 18 ימים בשנה שאומרים כל הלל. 8 ימי החג, כן? אז בסוכות 8 ימים, 8 ימי חנוכה, יום טוב ראשון של פסח ויום טוב הראשון של עצרת, זה 18. ובגולה, כן, בחוץ לארץ, מוסיפים 21 עוד 3 ימים, כי יש יומיים גם בפסח, גם בסוכות, גם בשבועות, 9 ימי החג, 8 ימי חנוכה, 2 ימים טובים של פסח, ו2 ימים טובים של עצרת. ואז הגמרא שואלת, מה ישנה בחג דאמרינן כל יומה, ומה ישנה בפסח דלא אמרינן כל יומה? כן, למה בפסח לא אומרים הלל שלם בכל יום? אז הגמרא מתרצת, תחג חלוקין קורבנותיהן בסוכות. בכל יום אנחנו מביאים קורבן שונה, אז זה מראה שכל יום בסוכות זה חג אחר. בפסח אין חלוקין בקורבנותיהן. בפסח אומרים את זה פעם אחת, כי מביאים אותו קורבן בכל יום. אני לא נכנס לכל הפרטים, אבל רב חיים סולובייצ'יק טוען שמהגמרא פה לומדים, לא שיש חיוב לומר הלל ביום הראשון בפסח, ולא בשאר ימים, אלא שיש חיוב לומר הלל פעם אחת, כלומר הלל שלם פעם אחת בפסח, ולכתחילה אומרים את זה ביום ראשון. אם לא אומרים את זה ביום ראשון, אז הוא מסיק שאומרים את זה מתישהו, ביום שני, ביום שלישי, ביום רביעי. אבל מה שגמרא אומר שבפסח לא חילוק, אין חילוק בקרבנות, זה אומר שכל החג זה חג אחד, אומרים הלל שלם פעם אחת. אבל יש מדרש שמובא בבית יוסף במספר 3, אני חוזר למספר 2 ועוד דקה, הוא מביא מדרש משיבו להלקט. ככה, הוא אומר, כך מפורש בערכין, בפרק ב', והתם יבינן תמה, מה ישנה בחג דאמרינן כל יומה, ומה ישנה בפסח דלא אמרינן כל יומה? ושיבו להלקט כתב בשם מדרש ארנינו, פרשת סוכה, שהטעם שאין גומרים ההלל כל ימי הפסח, לפי שנתבעו המצרים, וכתיב בנפול אויביך אל תשמח. כן, המדרש, וזה מפורסם. לא יודע, זה... Okay, that's it. I think it was Harry's phone. Okay. אז המדרש מביא שאנחנו לא אומרים שירה בפסח, כי כנראה אנחנו עצובים. למה? כי המצרים, למרות שהם היו אויבים, למרות שהם היו רשעים, הם היו טובים בים, ולא כדאי לומר הלל. כן, אי אפשר לשיר פה מלא, אנחנו כל כך שמחים, כי בסופו של דבר זה יום, זה ימים שהם גם שמחים, אבל גם עצובים. אבל האמת היא שזה די מוזר. כן, די מוזר לומר שלא אומרים הלל בשער הפסח. ואם זה מוזר בכל המועד, זה עוד יותר מוזר ביום השביעי של פסח. כי ביום השביעי של פסח, אנחנו... מזכירים את הנס של קריאת ים סוף, וגם כשבני ישראל עברו את הירדן, את ים סוף, הם גם שרו את השירה של אז ישיר. כן, אז זה לא רק שיום השביעי זה חג, זה גם חג שמזהים את זה עם השיר הגדול שנמצא בכל החומש. אז האמת היא שזה די מוזר שלא אומרים שירה, ואם מסתכלים במספר שניים, הגמרא אומרת שאמר רב יהודה מר שמואל, שיר שבתורה, משה וישראל אמרו, בשעה שעלו מן הים. כן, בדיוק, זה השיר, השיר שאומרים, אז ישיר, זה השיר שהם אמרו ביום השביעי של פסח, כי הם עלו מן הים, מן ים סוף, ובכל זאת, יום השביעי של פסח, אנחנו לא שרים. אז כמו שאמרתי, זה מוזר. ולא רק שזה מוזר שאנחנו מזכירים את שירת הים ואנחנו לא שרים. אבל יותר מזה, זה שאנחנו אומרים שאנחנו עצובים, שהמצרים טובים בים, יש גמרות שאומרים דווקא להפך. אם מסתכלים פה במספר 4, הגמרה אומרת ש... 103 פרשיות אמר דוד, ולא אמר הללויה עד שרם במפלתם של רשעים. כן? עד שמגיעים למזמור קוף ג' בתהילים, כלומר ברכי נפשי, שאמרנו הבוקר, כן? זה שיר של יום של ראש חודש, דוד לא אמר הללויה. למה לא אמר הללויה לפני כן? שנאמר, יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם. ברכי נפשי את השם, הללויה. למה? כי לא אמר הללויה שרם במפלתן של רשעים. הוא לא יכול לשיר פה מלא עד שהוא רואה הרשעים שם מתים, שהם נופלים. כלומר, דווקא אומרים שירה כשאומרים הרשעים שם. שם נופלים, כן? וזה הסיבה שדווקא בפרק קוף ג' שדוד המלך מדבר על יתמו חטאים מן הארץ, על זה שהרשעים מתעלמים מהעולם, דווקא אז הסגנון של הפרקים בתהילים הופכים להיות יותר שמחים, יותר עליזים. אז איך יכול לומר במדרש, לא מובא בגמרא, שאנחנו לא אומרים שירה, דווקא ביום שבני ישראל שרו אז ישיר, כי אנחנו עצובים שהמצרים טובים בים, ויש גמרות אחרות שאומרים דווקא להפך, שזה שאנחנו רואים שרשעים יורדים ככה, שהקדוש ברוך הוא מעניש אותם, זה סיבה לשמוח. ומרשה מעלה את זה. מרשה במספר 5 מעלה את הבעיה. ואומר, מכאן קשה למה שכתבו האחרונים בשם המדרש, שאין אומרים הלל ביום האחרון של פסח, משום שאמר הקדוש ברוך הוא מעשה ידי טובים בים, ואתם אומרים שירה. והרי הכה אמר בהפך, ולא אמר דוד הלל עד שראה במפלתן של רשעים. כאן אז הוא אומר, מה זה אומר? פשט של הגמרא זה דווקא להפך ממה שנמצא בבית יוסף. אז לאור זה אני רוצה להבין מה קורה פה, מה באמת קורה שם. ומה הגמרא אומרת, ואיך המדרש אומרת, ומה אנחנו צריכים להבין על כל החוויה שם בקריאת ים סוף. במספר 6, אני לא אקרא את זה בפנים, אבל הקף החיים מביא עוד כמה סיבות, אגב, למה לא אומרים שירה בשל פסח, אז הוא מביא את שני התירוצים שכבר אמרנו, א', שכל הקורבנות הם שווים בשבעת ימי הפסח, ב', את המדרש שמעשה ידי טובים בים, ואנחנו עצובים על זה שהמצרים טובים בים, ואז הוא מביא עוד תירוצים, שכמו שבסדר אנחנו אוכלים גם פסח, גם מצה שלמה, וגם ביחץ אנחנו שוברים את המצה, אז בפסח אומרים חצי הלל והלל שלם. והוא גם מביא עוד פירוש מהפירושים מהמקובלים. ואפשר להסתכל שם בכף החיים. אבל אני רוצה להתמקד בפירוש שעולה ממדרש מפתיע למדי. ממש מדרש, קראתי את המדרש ונבהלתי. זה מדרש שמשנה את כל התמונה. ממש משנה את כל התמונה, ואני רוצה לנסות איתכם להבין מדרש, כמו שאמרתי, מדהים, מבהיל, לא יודע איך לתאר את זה, זה מדרש, אוקיי, וזה מדרש על איוב, כמו שאמרתי לאלו שנכנסו קצת מאוחר, כי אני מבין שהמניין התמשך קצת, איוב זה ספר, אף אחד לא מבין את איוב, זה ספר מסובך, זה גם המילים, כל מילה, אי אפשר להבין שום מילה בכל הספר. זה, בעולם האקדמי יש מושג hypex legomena, בלטיני. זה אומר מילה שמופיע רק פעם אחת בתנך, ואז קשה להבין את זה כי אין הקשר. יותר מחצי המילים בכל התנך שהם היפק לגמנה נמצא בספר איוב. כלומר יש מאות מילים שלא נמצאים בשום מקום. היה לי פרופסור שעבד על התרגום החדש של GPS לתנך, ולמי יש את ה-GPS הזה, השחור הזה? כן, מכיר שלפעמים יש כזה, כן, כתוב למטה, meaning of Hebrew uncertain. Okay, meaning of Hebrew uncertain. אז הוא אומר שאצל המתרגמים הם חשבו שאולי כדאי לפני ספר איוב לכתוב meaning of book uncertain. Okay, אז פשוט אף אחד לא מבין את זה. המילים הם קשים ופילוסופית. הבנה של הספר זה קשה לתאר. זה ספר מוזר. למה זה מוזר? אולי כדאי לראות למה זה כל כך מוזר. לדלג פה למספר 9. כי כך פותח הספר. אז אוקיי, לפני שנגיע לזה, צ'אק שואל, אם אני אומר שזה לא באמת הלל, אז למה לא אומרים את זה בברכה? אז האמת היא שהספרדים לא אומרים את זה בברכה. שיטת הרמב״ם, זה לא אומר, כל פעם שיש חצי הלל, לא אומרים את זה בברכה. גם בראש חודש הוא לא אומר ברכה, גם בחול המועד לא אומר ברכה. זה שיטת הרמב״ם. הרמב״ן מחלק. הרמב״ן אומר הלל בלי ברכה בראש חודש, אבל עם ברכה בחול המועד, כי חושב שחול המועד זה במדרגה ביניים. המנהג האשכנזי, לומר הלל עם ברכה, מבוסס על שיטת רבינו תם, שמברכים על מנהג. כן, שאפשר לברך על מנהג. אז גם רבינו תם מסכים שהלל בראש חודש והלל בחול המועד זה לא מוגדר כהלל חובה, זה הלל של מנהג, אבל הוא חושב שאפשר לברך על מנהג. אבל שתדע שיש הרבה, לא רק ספרדים, אבל יש בריסקאים, וכתוב בספר נפש הרב שהרב סולובייצ'יק לרוב חייו לא בירך הלל בברכה, לא אמר הלל בברכה בראש חודש. הוא אמר הלל בלי ברכה כמו שיטת הרמב״ם. אז יש גם אשכנזים שסוברים כמו הרמב״ם, וכמו שאמרתי, אשכנזים שכן מברכים זה מבוסס לשיטת רבינו תם שאפשר לברך על מנהג. אוקיי, אז איוב. אז חוץ מזה שהמילים בלתי מובנים. הספר גם. אז כך פותח הספר. איש היה בארץ עוץ, איוב שמו, והיה האיש ההוא תם וישר ויראה אלוהים ושר מרע. היה איוב, הוא היה צדיק, תם וישר יראה אלוהים. כלומר, מושלם, מושלם, צדיק, כל המילים, כל המיילס, כל מה שאפשר לומר עליו, הוא היה. ואז מתאר, הוא היה עשיר, והילדים שלו היו, כל פעם היו, עשו משתה, והיו מביאים קורבנות, כי אולי הם חטאו. ואז מה קורה? באמצע הפרק. והיה היום, ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם, ויבואו גם השטן בתוכם. כן, כל המלאכים באו לקדוש ברוך הוא, וגם השטן בא. ויאמר אדוני אל השטן, מאין תבוא? ויען השטן אל אדוני, ויאמר, ישוט בארץ ומתהלך בה. הייתי מסתובב בעולם, הלכתי לטייל. ויאמר אדוני אל השטן, שמת לבך על עבדי איוב, כי אין כמוהו בארץ, איש תם וישר, יראה אלוהים ושר מרע. ראית את איוב? וואי, איוב זה, כמו שאנחנו אומרים, כן, שהלכתי ל... לא יודע, הלכתי בחופש לדובאי. כן? אז האם ראית את הברש חליפה? האם ראית את הגרנד מאסק? האם ראית את... Right? אז הקדוש ברוך אומר לשטן, הלכת לטייל? ראית את איוב? איוב! וואי, הוא צדיק! והשטן אומר לו, ויען השטן את אדוני, ויאמר, החינם יראה לו, איוב אלוהים? נו, זה לא משהו. תשמע, יש לו חיים מאושרים. ילדים, משפחה, כסף, הכל. זה לא קשה להיות עובד השם כשיש לך הכל. הלא אתה סחת בעד עובד ביתו ועד כל אשר לו מסביב. מעשה ידיו ברחת ומקנהו פרץ בארץ. ואולם, שלח נא ידך וגע בכל אשר לו, אם לא פניך יברכך. אם היית עושה משהו לו, אני אומר לך, תוך דקה הוא היה עוזב את השם. והקדוש ברוך הוא אומר, אוקיי. ויאמר אדוני לשטן, הנה כל אשר לא בידיך, רק אליו אל תשלח ידיך. ויצא השטן מהם פני אדוני. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אוקיי, אתה רוצה לנסות? אני נותן לך רשות. אתה לא יכול להרוג אותו, אבל אתה לא יכול לנגוע בו, אבל מה שאתה רוצה, בואו ננסה את איוב. אז זה מוזר, כן? זה כמו ילדים, כן? זה I dare you, I double dare you, כן? זה, והקדוש ברוך הוא אומר, אוקיי, אני לא יכול לומר לא לדאבל דאר, כן? אתה, והקדוש ברוך הוא אומר, בסדר, אז לך תנסה אותו. אז מה שאתה הולך לעשות? אז הוא הולך, הוא, כמו שהפסוקים מביאים, והיא היום, ובניו ובנותיו אוכלים ושותים יין בבית אחיהם הבכור. ומלאך בא אל איוב ויאמר, הבקר היו חורשות, והתנות רעות על ידיהם. ותיבל שווה, ותיקחם, ואת הנרם היכו לפי חרב, אם אתה רק אני לבדי, ואגיד לך, עוד זה מדבר וזה בא, ויאמר, איש אלוהים נפלה מן השמיים. ותבער בצון ובנערים ותאכלם וימלת רק אני לבדי להגיד לך. עוד זה מדבר וזה בא, ויום הכסדים שמו שלושה ראשים ושדוד על הגמרים, ויקחום ונערים יקו לפיך רב, וימלת רק אני לבדי להגיד לך. עוד זה מדבר וזה בא, ויום בניך ובנותיך אוכלים ושותים יין בבית אחיהם הבכור, והנה רוח גדולה באה מעבר המדבר ויגע בארבינות הבית, ויפול הנערים וימותו. וימלת רק אני לבדך להגיד לך. אז תוך דקה, ארבע שליחים בא לאיוב. א' אומר, היה אסון, כל הצון שלך, מתו. עוד אחד בא, כל הבקר, מתו. שלישי, כל הגמלים, מתו. הרביעי, גם המשפחה שלך, כל הילדים, מתו. כן? אחד אחרי השני. כל החיים שלו, תוך רגע התרסק. זהו. ובכל זאת, איוב, ויקם איוב ויקרא את מעילו ויגז את ראשו ויפול ארצה וישתחו. והקדוש ברוך הוא, ואיוב לא אומר מילה נגד הקדוש ברוך הוא. לא מילה, לא מילה. ואז בהמשך הפרק, השטן אומר, הקדוש ברוך אומר לשטן, נו, נתתי לך רשות להרוג את הילדים, לקחת את כל הכסף, רק לנסות אותו, והכל היה לשווא, שטויות, הוא עדיין איתי, ואז, תראה, מה עשית לו? זה לא היה שווה, והוא אומר, אבל לא נגעת בגוף שלו. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אוקיי, 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 אתה רוצה? נו, אתה יכול לא להרוג אותו, אבל אתה רוצה לתת לו שכין? אוקיי, אתה יכול לעשות את זה גם. והסיפור ממשיך ככה. ואז לאורך כל הספר, איוב אומר, אני לא חטאתי, אני לא מבין, מה קורה, למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה לי? והחברים שלו אומרים, בטח שחטאת, הקדוש ברוך הוא תמיד, הוא לא מעניש אף אחד, אם לא מגיע לו. ואיוב אומר, מה פתאום, אני לא עשיתי כלום. וזה הולך ככה ל-40 פרקים, והאמת היא שאיוב כנראה צודק, הוא לא עשה כלום. צ'ק. כן, בדיוק, הקדוש ברוך הוא אומר בהמשך, זה היה לו לא סיבה. אז לאור זה, זה ספר שמאוד קשה להבין את זה. אז יש הרבה הסברים, אבל אני רוצה, כמו שאמרתי, להתמקד במדרש אחד, כי לא ראיתי את זה לפני זה, וזה מדרש, לא יודע מה לעשות עם זה. אוקיי, אז לפני שנגיע למדרש, מתי ספר איוב נכתב? אז זו שאלה מסובכת. הגמרא בבבא בתרא וגם הירושלמי בסוטה וגם המדרש בראשית רבה מביא יותר מ-10 שיטות. יש אומרים שזה נכתב, ושמתי את זה פה במספר 8. כן? אני לא אקרא את זה בפנים, אבל יש שיטה שמשה כתב איוב, וזה היה בימי משה. אז מעלים את האפשרות שזה היה בימי יצחק, בימי יעקב, בימי מרגלים. הגמרא מביא שיטה שאימץ את זה הרמב״ם, שספר איוב זה משל, זה לא, אי פעם זה לא היה, כי זה כל כך לא מובנת, אז זה סתם סיפור, זה משל. מביא שיטה שאיוב מעולי גולה היה. וכמו שאמרתי, אם אתה רוצה לראות את כל השיטות, זה גם במספר 7, הבאתי את ירושלמי, ו-11 המדרש בבראשית רבה. אבל יש שיטה אחת שמופיע בכל אחת מהמקורות, וזה שאיוב היה בתקופת מצרים. אז אם מסתכל במספר 8, דווקא יש שני שיטות. השיטה שזה נכתב על ידי משה, זה אומר שזה היה בזמן של משה, ומה שבאמצע פה, בשחור, מיתווה, ימי שנותיו של איוב, משעה שנכנסו ישראל למצרים ועד שיצאו. אימא, כי משעה שנכנסו ישראל למצרים ועד שעה שיצאו. כן, הגמרא מביא את השיטה שזה היה במצרים. האם זה כל תקופת מצרים או לא, אז הגמרא מעלה דיון. אבל יש שיטה שזה היה במצרים, בתקופת מצרים. למה המדרש אומר את זה? כן? למה המדרש אומר את זה? זה תמיד, זה שאלה מאוד מדרשית. כן, המדרש רוצה למלא פערים, right? To fill in the gaps. אז יש פה פער עצום, לא יודעים איפה זה היה. אז המדרש מלא כמה אפשרויות, ולכל אפשרות יש הסבר. אז למה במצרים? למה היינו חושבים שאיוב במצרים? אז יש כמה סיבות לזה. א', יש רמזים לזה באיוב פרק ראשון. כי אם אתה מסתכל שם, פתאום אתה רואה שלאיוב, רק בפרק הראשון, הרבה מהמכות, כן? אנחנו רואים רמזים לכמה מהמכות. אז לדוגמה, כל הבקר שלו, מתים, כמו במכת דבר. כן? בחלק השני של הפרק, השטן מכה אותו בשכין. הבכור, כל הסיפור הזה, כל הבנים שלו נפטרים בביתו של הבכור, שזה מכת בכורות פלוס. כן? אז אתה קורא את זה, אז יש לומר שיש בזה רמזים. אוקיי. אז אולי מכאן מביא את זה המדרש. אולי. וזה יכול להיות. יכול להיות. אבל כמו שאמרתי, השיטה הזה במדרש שמעלה שזה נכתב, או לפחות שזה קרה בתקופת מצרים, יכול להיות שמכאן הוא הוכיח את זה. יכול להיות שלא. כי כמו שאמרתי, יש יותר מ-10 שיטות בגמרא. כלומר, רוב השיטות לא מקבלים את זה, אבל אני רוצה להתמקד בשיטה הזו. אז אני לא אומר שזה משכנע, יכול להיות. אבל אני רוצה להביא מדרש אחד. כלומר, אין לי הרבה זמן. אז מדרש אחד. אז נסתכל במדרש ב-11. זה מברשת רבה, מופיע גם בשמות רבה. נמצא באמצע, רבי לוי. Okay? באמצע 11. רבי לוי בשם רבי יוסי בר חלפתא אמר, בירידתן למצרים נולד, ובעלייתן מת. כלומר, הוא נולד, הוא היה חי כל תקופת גלות מצרים. אתה מוצא עיקר שניו של איוב לא היו אלא 210 שנים. כי הוא חי כל התקופה 210 שנים, ועשו ישראל במצרים 210 שנים, ובא שטן לקטרג. מה קרה? השטן בא לקדוש ברוך הוא לקטרג. לקטרג את הוא? את מי? לא איוב. לקטרג את בני ישראל. מסתכל ב-12, כי זה יותר ברור בשמות רבה. אמר רבי חמא בר חנינא, בשעה שיצאו ישראל ממצרים, עמד סמאל המלאך לקטרג אותם. כן? השטן לא רצה לתת לבני ישראל לצאת ממצרים. למה? כי אלו עובדי עבודה זרה, כלומר, בני ישראל לא מגיע להם לצאת ממצרים. אז מה הקדוש ברוך הוא אומר? הוא לא אומר כלום. הוא עושה ככה. רבי חמא בר חנינא, פרשה משום אביו, משל לרועה שהיה מעביר צונו בנהר, בא זאב להתקרות בצון. זה כמו רועה, הוא עובר עם כל הצון שלו בנהר, ופתאום בא זאב. אז מה הוא עושה? רועה שהיה בקי, מה הוא עושה? נטל תאיש גדול ומסרו לו. הוא לוקח גדי ושולח אותו לזאב. Literally, he throws him to the wolves. כן? כדי להציל את הצאן, הוא לוקח גדי אחד שהזאב יעסוק איתו. ומסרו לו. אמר, יהי מתגשש בזה עד שנעבור את הנהר. זה ייתן לנו זמן. זה ייתן לנו זמן. ואחר כך אני מביאו. ואז אני הולך להציל את הגדי, את התאיש. כך בשעה שיצאו ישראל ממצרים, עמד סמאל המלאך לקטרג אותם. אמר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עד עכשיו היו אלו עובדים עבודה כוכבים, ואתה קורא להם את הים? לבני ישראל לא מגיע להם קריאת ים סוף, הם עובדי עבודה זרה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? מסר לו איוב, שהיה מיועצי פרעה, הוא נתן לו איוב, והוא אמר, לך להתעסק עם איוב, תכתיב בו איש תם וישר. אמר לו, הינו בידך. אמר הקדוש ברוך הוא, עד שהוא מתעסק עם איוב, ישראל עולים לים, ויורדים, ואחר כך אציל את איוב. והוא שאמר איוב, שלב הייתי ויפרפני. אמר איוב, שלב הייתי בעולם, ויפרפני ואחז בעורפי ויפצצני, כדי לעשות אותי לעמו מטרה. איוב אמר, כן, למה זה קורה לי? כי הקדוש ברוך הוא היה צריך לעשות משהו, כדי שהשטן לא יהיה לו זמן, לא יהיה לו פנאי, לעקב את בני ישראל מלשאת במצרים. זה המדרש. אז המדרש אומר, למה זה קרה לאיוב? אמת, הוא לא, כנראה הוא לא עשה שום דבר. אבל, מה לעשות? הקדוש ברוך הוא צריך להציל את בני ישראל ממצרים, לעבור ים סוף, ושטן לא נותן לו. אז הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, זה, באנגלית זה scapegoat, אני נותן לו, ממש, אני נותן לו scapegoat, a goat, תאיש, a goat. כן, אני נותן לו, ותשמע, הוא יהיה עסוק, ותוך כדי, אז אני אעביר את בני ישראל, ואחרי זה אני בא להציל את איוב. אוקיי, אז מה המדרש הזה אומר? בכלל, מה המדרש הזה אומר? צ'אק. זה ודאי. אוקיי, אז מה, אבל מה המדרש אומר? או ודאי. אוקיי, אז איך מבינים את המדרש? אני מסכים איתך, אבל איך מבינים את המדרש? כמו שאמרתי, זה המדרש ש... זה גם מחלוקת שם בגמרא, אבל לפי המדרש הזה כן. לפי, כן, כן, אבל לפי המדרש הזה כן. כלומר, לפי המדרש הזה הוא לא יהודי, זה ודאי. לפי השיטה הזו. אוקיי, אז אני מעלה שתי אפשריות, אחד כמו צ'אק, אבל לפני שאני אגיע לצ'אק, אני מראה מה שמפרשים חושבים. אז חלק מהמפרשים לא היו מוכנים לקבל מה שצ'אק אמר. והם אמרו, לא יכול להיות, לא יכול להיות. כי כמו שצ'אק אומר, זה לא פייר. כן, זה לא פייר, איך זה יכול להיות? זה לא רק איוב, זה הבנים שלו, זה ילדים קטנים. זה לא פייר. אז, יש כמה מפרשים על המדרש שאומרים, המדרש הזה מובן רק אם גם חושבים שאיוב חטא. יכול להיות שהוא לא חטא ברמה שמגיע לו מה שהגיע לו, אבל הוא חטא. איזה חטא הם רואים? אז הם אומרים שיש שיטה שמובע גם במדרש בראשית רבה, גם בסוטה, וזה מה ששמתי ב-13. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רב סימאי, שלושה היו באותו עצה. כלומר, היה לפרעה שלושה יועצים. בלעם, איוב, יתרו. בלעם שיעץ, נהרג. בלעם היה התומך של פרעה ואמר, בוא נעביד את בני ישראל, נהרוג אותם. אז הקדוש ברוך הוא הרג את בלעם. הוא נתן לבני ישראל להרוג את בלעם. איוב ששתק, נידון ביסורים. איוב לא אמר כלום. כן, פרעה אמר, אני רוצה להעביד את בני ישראל, הוא אמר, אני מפחד, אני לא אומר כלום. אז זה גם חטא, אז הקדוש ברוך הוא נתן לו ייסורים. יתרו שברח, זכו בבני בניו שישבו בלשכת הגזית. יתרו שהתנגד, אז כן, הוא זכה שהמשפחה שלו זה משפחה של משה רבינו. אז חלק מהמפרשים, כמו עץ יוסף פה ב-14, מביא. ועל ששתק, ובשתיקתו היה מכוון להרע על ישראל, נידן ביסורים. כי לולי זה אין הדין נותן לצערו, כדי להציל את ישראל. כן, העץ יוסף אומר, צריך לקשר בין המדרשים. כי אם איוב לא חטא, אז איך הקדוש ברוך הוא משתמש בו, להציל את ישראל, זה לא פייר. אז הוא אומר, צריך לקשר בין המדרשים, כי אם לא, זה לא מידת הדין. כן? זה לא, לדין ולדיין, זה לא יכול להיות. אז כך מביא את יוסף. אבל, לא כל כך ברור. כן, גם מביאה יפי תואר, אבל אם מסתכל בעץ יוסף בברשת רבה, לא בשמות רבה, הוא אומר ככה, בשורה השלישית, ואפשר שהטעם שגירה אותו באיוב הוא דאמרינן איוב ששתק נידון ביסורים. הוא אומר, יכול להיות שזה פירוש המדרש, אבל יכול להיות גם שלא. כן, יכול להיות גם שלא. אז אם זה לא ככה, אם לא מבינים את זה ככה, אז איך מפרשים את המדרש? אז אני מציע כמו צ'אק, שהמדרש אומר ככה, צריך להכיר שלפעמים דברים קורים זה לא פייר. למה? אז אפשר לומר את זה כמו צ'אק, שצריך להציל את הכלל, אז מישהו נפגע. יכול להגיד את זה בצורה קצת שונה. אז כמו שאמרתי את זה בבית הכנסת, אמרתי את זה ככה. אפילו אם כולנו מסכימים, שעכשיו נגיד המלחמה של רוסיה נגד אוקראינה, זה אסון, טרגדיה. וצריך להילחם בפוטין. איך שנלחמים בפוטין. אוקיי, אבל בוא נגיד שיש כמה מיליוני רוסים שלא מסכימים עם פוטין. בוא נגיד. בכל זאת, אם עכשיו אנחנו, כל מה שאנחנו נעשה, לא משנה מה, יהיה אנשים חפים מפשע, כן? אנשים שהם חפים מפשע, innocent, אנשים שמתנגדים למלחמה, שלא מסכימים עם פוטין, ובכל זאת, אין דרך, פשוט, אין דרך להילחם בפוטין, להציל את אוקראינה, בלי שיהיה מישהו בצד הרוסי, שמגיע לו משהו, מגיע לו משהו שלא מגיע לו. זה בלתי אפשרי. זה הריאליה של מלחמה. תמיד יהיה casualties, כן? תמיד יהיה collateral damage. תמיד יהיה מישהו שהתנגד לכל התהליך, אבל מה לעשות? כן? זה הריאליה, זה המציאות. נדמה לי שהמדרש מעלה אפשרות שתשמע, יש פה מלחמה. פרו היה רשע. רוב המצרים היו רשעים. אבל היו אנשים כמו איוב, אולי הוא חטא, אבל אפילו אם לא הוא חטא, הוא לא היה ברמה של פרו. ואולי הוא לא חטא, אולי זה לפי השיטה שהוא לא חטא. אבל במלחמה יש אנשים חפים מפשע שאין מה לעשות, משהו יקרה להם שלא מגיע להם, וצריך להכיר במציאות כמו שצ'אק אמר, ואי אפשר להתעלם מזה, אי אפשר לומר מה לעשות, אז לא צריכים להרגיש את הכאב. כן? לסגור את העיניים ולומר, לעצום את העיניים ולומר, לא, אין דרך לעשות את זה, אז זה כאילו לא קרה. המדרש אומר, אתם יודעים למה היה, אתם היו יכולים לעבור את ים סוף? כי היה מישהו שלא באמת הגיע לו את כל הגיהינום הזה, ו... הקדוש ברוך הוא היה הקורבן. כי לפעמים זה קורה, ואתם צריכים להכיר את זה, להבין את זה. כלומר, חיים זה לא שחור לבן. It's not black and white. זה לא אנחנו הצדיקים, פרעה הרשע, וזה אומר שכל מה שמגיע לכל מצרי, מגיע להם. לא, המדרש אומר, היה מישהו שם איוב, שהקדוש ברוך הוא אמר, תשמע, בסופו של דבר, אני אציל איתו, אציל אותו, כי הוא יקר בעיניי. כלומר, הוא באמת, הוא תם וישר, הוא צדיק. אבל זה קורה, וצריך להבין את זה. צריך לא לשכוח, למרות שאולי אין דרך, אולי אין דרך אחרת, אולי. אבל זה לא אומר שלא מכירים בזה, שלא רואים את זה. שלא מרגישים את זה. פעם אמרתי שנדמה לי שאחת מן הסיבות שהקדוש ברוך הוא בחר במשה להיות הגואל, זה היה כי הוא גם היה נסיך מצרים. אז זה אומר שאפילו כשהוא רצה להציל את בני ישראל, הוא ראה את המצרים כבני אדם, כי הוא גדל שם בתרבות המצרית. אז הוא היה היחיד שהיה יכול להרגיש את הכאב גם של בני ישראל וגם של המצרים. והקדוש ברוך הוא רצה מישהו שיראה את המורכבות. לא שהוא יגיד אני לא אציל את בני ישראל, אבל לראות, להבין שיש מחיר. אז נדמה לי שהמדרש הזה מעלה, כמו שצ'אק אמר, הוא משכנע אותנו לראות את המורכבות שיש, שלפעמים, כן, אין דרך, כן, כלומר, תמיד, in every war there are casualties, including innocent ones. זה המציאות, וצריך להכיר בזה. ואולי אם חוזרים למדרש שבה פתחנו, אולי זה נותן פרספקטיבה שונה למדרש. כלומר, זה לא רק שאנחנו עצובים שהמצרים הרשעים מתו, זה גם נכון. אבל יש משהו יותר כואב, וזה שהיו אנשים חפים מפשע שגם מתו. אם זה איוב, או כמו שצ'אק אמר, זה הילדים הקטנים. כן? היו אנשים במצרים שהיו חפים מפשע. זה לא יכול להיות שלא היו. כן, לא היו, כן, מה, הבכור, הבכור, התינוק הזה, הוא לא היה חף מפשע, הוא היה חף מפשע. אבל הוא נפטר במכת בכורות. אנחנו צריכים להבין שאולי זה הדרך היחידה, אבל לא להתעלם מזה, כי אנחנו צריכים להיות בני אדם. לראות את המרכבות ולא לברוח מזה, למרות שזה קשה, למרות שזה כואב, למרות שזה מסובך. וכך אני מבין את המדרש. ודווקא נקודה אחרונה, ואז לצ'אק, רק לסיים, כמו שאמרתי בהתחלה, רב חיים טוען שאם לא אמר הלל ביום הראשון, אז צריך להלל, לומר הלל עם ברכה, הלל שלם, פעם אחת בפסח. אז רב נבנסל מלא ספק, אם כבר לא אמרנו הלל ביום הראשון, האם כדאי לומר את זה ביום האחרון, שהוא גם מועד, הוא גם חג, או דווקא לא לומר את זה ביום השביעי, כי זה היום של קריאת ים צוף, שבו אנחנו אומרים שמעשה ידיי טובים בים. ובתוך היום השביעי יש המורכבות. מצד אחד זה חג, זה היום שאנחנו שמחים, אנחנו שרנו אז ישיר, מצד שני זה היום שיש את הכאב היותר גדול על אלו שכן נפלו, אלו שמגיע להם ואלו שלא מגיעים להם, אבל בכל זאת צריכים להרגיש את זה. בסופו של דבר הוא משיג שכן אומרים את זה ביום האחרון, אבל נדמה לי שהספק הזה מעלה את המורכבות שבה אנחנו דנים, שמצד אחד אנחנו צריכים לראות את הנס, להבין שהקדוש ברוך הוא הציל אותנו ממצרים, אבל לא להתעלם מהמחיר, ולא רק המחיר לרשעים, אבל לא לשכוח שהיו גם אלו שחפים מפשע, או לפחות אם לא חפים מפשע, לא מגיע להם עד כדי כך את הגיהנום. כמו שאיוב, כלומר, הוא לא היה כזה גרוע, אפילו אם הוא חטא. בכל זאת, הפסוק אומר שהוא תם וישר, שהוא צדיק. והמדרש משכנע אותנו, מחייב אותנו, לא לשכוח שבכל מלחמה, בכל דבר כזה, יהיו אנשים ש... הם מחוץ לתמונה, הם חפים מפשע, אבל הם ה-collateral damage, וצריכים, זה לא אומר שאנחנו לא נעשה מה שנצרח, אבל זה אומר שגם לא נשכח את המחיר, ולהיות בני אדם, כי בסופו של דבר, למרות שזה מורכב, זה גם חיוב להבין את האנושיות, right? To recognize the humanity, of the situation, לראות את המורכבות. ונדמה לי שהמדרש שאומר שאיוב היה הקורבן, זה דרך למדרש לומר, בדיוק כמו שצ'אק אמר, להזכיר אותנו את מה שקורה, כדי שאנחנו צריכים להרגיש את הכאב, אפילו כשאנחנו שמחים, ואפילו כשאנחנו מחויבים לעשות את זה. אוקיי, אז זה היה המדרש, קצת הקדמה לספר איוב, וגם דרך להבין מדרש, אז כמו שאמרתי, עכשיו זה משתלב, שאני לומד איוב, וגם חושב הרבה על מדרש. אוקיי, ככה, צ'אק, what did you want to say? זאת אומרת שזה, יש הרבה אמת לזה, ולפני זמן העברתי כמה שיעורים בזה לתלמידים שלי, ונכון, יעקב אלמן כתב כמה מאמרים ממש מעולים, שמראה, כמו שצ'אק אומר, שיש כמה פסקאות בבבלי, שאומרים, כנראה, יש דברים שקורים שלא כדין, ככה זה לפעמים זה, יש, אז לדוגמה, לא רק הסיפור שלך, אבל כל הסיפורים הדומים, right of the mistaken identity deaths, אבל גם יש גמרות ש, מכיוון שניתנה כוח למשחית, להשחית, כן? ברגע שנדים, אז לא מבדילים בין צדיק לרשע. כלומר, לפעמים, הקדוש ברוך הוא נותן למשחית, נותן למלאך להשחית, וזה קורה, כן? יש הרבה... כן, בדיוק. כן, בדיוק. אז יש כמה וכמה מקומות בשעה שאומר בדיוק את זה. אוקיי, אני אבדוק. אני מכיר את זה, אבל אני צריך למצוא את זה. יש מישהו שאומר את זה, אבל אני צריך למצוא את זה. אני אפילו, אני רק באמצע הספר, מאיר, אז עוד זמן. עוד זמן, אני... עוד כמה שבועות. בוודאי. כן, אז זה השאלה שהמרשה פה, כן, בהתחלה, אז או לומר ש... אז יש, לפי המרשה כנראה, בסופו של דבר אנחנו כאילו פוסקים שכן שרים, אולי לא שמחים אבל שרים, לא יודע, אבל כך כנראה מסביר את זה המרשה. יש מחלקים בין... הפרספקטיבה של המלאכים ובין שלנו. כלומר, a third party, מישהו שעומד בחוץ, הוא לא יכול לומר כלום. מישהו שהוא באמצע, אולי הוא לא יכול לשמוח בזה, אבל הוא עדיין צריך לומר תודה לקדוש ברוך הוא. יש שאומרים שאולי אפשר לשמוח שאין רשעה בעולם, אבל כלומר, ביותר תיאורטית. כלומר, אני שמח שאין רשעה בעולם. אני לא שמח שהבן אדם הזה נפטר, כי אולי היה יותר טוב שהוא יעשה תשובה. הוא לא עשה. כן, כן. אז זה חלק מזה, איך להבין את הפסוק שם, וזה לאור הגמרא עם ברוריה ורב מאיר, שאיך להבין, יתאמו חטאים מן הארץ, אז שם יש הרבה תירוצים. במפרשים, כי הם אומרים, כמו שאמרת, לפעמים אומרים שכן שרים ורוצים שהרשעים ימותו, לפעמים אומרים לא, כלומר, גם מתפללים ולמלשינים בכל יום, כן? אז יש שאומרים שיש רשעים סוג X שהותר לשמוח ולהתפלל שימותו, וסוג Y שלא, יש רשעים שאומרים לכתחילה כדאי שהם יעשו תשובה, אבל אם לא עושים תשובה, אז אפשר להתפלל שהם ימותו, ואולי אז לשמוח. אז יכול להיות שזה רשעים שונים, יכול להיות שזה שני שלבים, יכול להיות שמתפללים שכמו שכמה מברשים אומרים, שהרשע, כלומר המושג של evil, כן? שזה ימות, אבל לא לשמוח שהבן אדם הזה נפטר. אז יש הרבה דרכים מברשים לתרץ את זה, אבל זה הקושיה הגדולה, ש... אז למה זה ככה? אז זה שאלה טובה, זה לא ברור, כן? זה לא, כן, כלומר, הגמרא אומר שזה המצב, ברור שזה המצב, אבל לא בדיוק מסביר למה. כלומר, בחלק מהמדרשים, התירוץ היא שבסוכות זה חג לכל, כן, לכל 70 אומות. כנגד הקורבנות. כן, כך חלק מפרשים אומרים את זה. אז הוא אומר שכל יום זה איכשהו, זה חג כן, לעמים אחרים, ופסח זה סתם, זה חג אחד לנו. אז יכול להיות שזה קשור לזה, כלומר, במחשבה אולי, לא יודע, לא, אני, אין לי הרבה תירוצים, יכול להיות שזה קשור לזה. Okay, well, any other more questions? In the meantime, it was great to see everybody. For those who came a little bit late, I'll be around in the summer. So hopefully maybe we can do a shiur in person. I'll be around for a few weeks. So a bit of flexibility. I know people go away, but I'll be around for a while. So, I think I'm spending Shabbos at least 1 week at the Bayit. I think the 9th of July, 16th, something like that. Something like that. So I'll see you on Shabbos. So, something. I hope to see you over the summer. And hopefully we'll get a shiur at some point. Okay. Anyways, it was great to see everybody.